סימן שין חוף ד' סעיף א'. סעיף א' עוסק בעניין איסור מרקד. נלמד בעזרת השם שאסור לכבור את התבן בקברה, כדי שהתבן יישאר בקברה ועמוץ יפול לארץ, מפני איסור מרקד. אשר הציון מביא שבדברי הרמב״ם נראה שהאיסור שבדבר הוא רק מדרבנן, אף על פי שלכאורה הוא ממש מרקד, הוא מפריד בקברה את התבן מהעמוץ. אשר הציון מסביר שאולי הרמב״ם סובר שאין דרך לרקד תבן, ולכן האיסור בריקוד תבן בקברה הוא רק מדרבנן. נלמד עוד שאף על פי שאסור לרקד ממש את התבן בקברה, אבל מותר כן להשתמש בקברה ככלי להוליך בו את התבן לאבוס. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, אין קוברין התבן בקברה שיפול עמוץ לארץ. משתבור מסביר, מפני שהוא כמרקד, ולא יניחנו במקום גבוה כדי שירד עמוץ. אבל נוטל בקברה ומניח את התבן בתוך הקברה, ומשתמש בקברה ככלי להוליך בתוכו את התבן לאבוס. אף על פי שהמוץ נופל אליו, מותר, מפני שאינו מתכוון. מותר להשתמש בקברה כדי להוליך בה את התבן לאבוס, אף על פי שתוך כדי ההילוך התבן נופל מאליו דרך נקבי הקברה. כיוון שהוא לא מתכוון לכך, הדין הוא שמותר. נקרא דברי המשנה ברורה, אין קוברין מפני שהוא כמרקד. אשר הציון בסעיף קטן א' מביא שמדברי הרמב״ם נראה שזה רק איסור מדרבנן משום שבוס, ואולי, אומר אשר הציון, דסביר עלי דאין דרך ריקוד בתבן. סעיף קטן ב', התבן, אין קוברים התבן בקברה, ומה שמתכוון ומה שמחתכין הקש במוריגין ועושים כל זנף השיבולת תבן ומוץ ומזקן השיבולת העליון ואינו ראוי למאכל בהמה, וקוברים אותו כדי שיפול המוץ, כדי שהמוץ, זה החלק שלא ראוי למאכל בהמה, ייפול וישאר רק התבן שראוי למאכל בהמה. והשמיעין אפילו זה אסור בשבת, וכל שכן דין לרקד התבואה מפסולת שלם, לזה הוא מרקד ממש וחייב לרקד את התבואה מהפסולת שלה, בוודאי שיש בזה איסור, איסור דאורייתא של מרקד. אבל כאן לא מדובר שהוא מרקד את התבואה מהפסולת שלה, מדובר שהוא מפריד בין זנב השיבולת, שזה התבן, שזה ראוי, לבין זקן השיבולת, שזה הדבר שאינו ראוי למאכל בהמה. זה לא מרקד ממש, אבל יש בזה כמרקד, לפי הרמב״ם זה רק דרבנן. אבל מותר להוליך את התבן בקברה לאבוס, אף על פי שהמוץ נופל אליו דרך נקבי הקברה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ב'. בסעיף ב' נלמד בעזרת השם שאסור למדוד את התבן בכלי שמיוחד למדידה, כי זה נראה כמו שהוא מודד את התבן לצורך מכירת התבן בשוק. נקרא דברי השולחן ערוך, לא ימדוד אדם שעורים לתת לפני בהמתו. מסביר המשנה ברורה, לא ימדוד היינו בכלי מדידה, מפני שנראה כאילו מודד למכור, אבל לקח בכלי אחר שהוא לא כלי של מדידה, להכניס את השעורים בכלי אחר שהוא לא כלי מדידה ולשער קו או קביים מותר. וזהו שמסיים השולחן ערוך, אלא משער בעומד דעתו ללא כלי מדידה, בכלי אבל לא כלי של מדידה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ג'. בסעיף ג' עוסק השולחן ערוך בעניין של גיבול מורסן, בעניין של לישת מורסן. באופן עקרוני מורסן הוא דבר שהוא לאו בר גיבול. מורסן הוא דבר שאינו מתגבל על ידי הלישה להיות אחד, ולכן האיסור לגבל מורסן הוא רק מדרבנן. חז"ל גזרו גיבול מורסן עתו גיבול קמח, שמה הוא יבוא לגבל גם קמח, וגיבול של קמח אסור כמובן מדאורייתא. בכל זאת, אף על פי שאסור לגבל מורסן, זה הכל בגיבול כדרכו, אבל מותר כן לגבל את המורסן בשינוי. דהיינו, מותר לשפוך מים לתוך המורסן, לגבל את המורסן והמים בשינוי. מותר לשפוך מים לתוך המורסן ולגבל בשינוי, כגון להוליך בתוכו מקל שתי וערב, או לנער את המורסן מכלי לכלי כדי שיתערב. אבל יש גם שחולקים, יש שחולקים וסוברים שאסור לגבל את המורסן גם לא בשינוי, כי הם סוברים שנתינת המים יש בה איסור שלש. הם פוסקים כדעת רבי, כמו שמבואה במשנה לעיל בסימן שין חוף א' סעיף קטן נון, ששיטת רבי שכבר נתינת המים לתוך הקמח יש בה איסור מחמת לש, ממילא לשיטתם נתינת המים יש בה כבר איסור משום לש, ולא יועיל מה שהוא יעשה שינוי בלישה, מה שהוא ילוש במקל בשתי וערב, אלא אם כן המים היו נתונים כבר מבעוד יום. אם המים היו נתונים כבר מערב שבת ונשאר רק ללוש, אז פה יועיל מה שהוא ילוש על ידי שינוי. נקרא את הסעיף בפנים. אין גובלין מורסן לבהמה או לתרנגולים. המשדיבור המסביר בסעיף קטן A, אף דמורסן אינו בר גיבול. מכל מקום גזרו רבונון שאסור לגבל מורסן בשבת אף על פי שולב בר גיבול, שמה יבוא לגבל קמח. ואם הוא יגבל קמח הוא חייב על זה משום לש. ודעת הרבה ראשונים דאף במורסן חייב משום לש. המשתבור בסעיף קטן ווב אומר, ואין חינוק בין אם מגבל הרבה או מעט מעט. דהיינו גם כאשר הוא מגבל מעט מעט, גם יש בזה איסור. נחזור לדברי השולחן ערוך, אין גובלין מורסן לבהמה או לתרנגולים, אבל נותנים בו מים ומעביר בו תרווד או מקל שתי וערב, כיוון שאינו ממרס בידו ולא מסובב התרווד או המקל, מותר. דהיינו, אסור אמנם לגבל את המורסן, אבל זה הכל כאשר מגבל כדרכו, אבל מותר להעביר בו תרווד או מקל שתי וערב, כיוון שהוא לא מערב בידו והוא גם לא מסובב את התרווד או המקל, אלא רק מוליך את התרווד או המקל שתי וערב, מכיוון שהוא עושה על ידי שינוי. אז לכן הדין הוא שמותר. הוא מנערו מכלי אל כלי כדי שיתערב, הוא מוליך את התרווד או המקל שתי וערב לא ביד, הוא מעביר, מנער את המורסן מכלי אל כלי כדי שיתערב. בכל האופנים הללו, כיוון שהוא מגבל בשינוי, הדין הוא שמותר. אומר השולחן ערוך, הוא מותר לערב המורסן כדרכו בכלי אחד, הוא מחלק אותו בכלים הרבה ונותן לפני כל בהמה ובהמה. הוא מותר, הוא מערב בכלי אחד אפילו קור וקוריים. כוונת השולחן ערוך שמותר אפילו לערב כמות גדולה כדרכו בכלי אחד, אבל רק אם הוא עושה את זה בשינוי. אחרי שהוא ערב כדרכו מותר לו להוליך ולשפוך את המורסן שהוא כבר עירב בשינוי לתוך כלים קטנים. כך סוברת השיטה המקילה. אבל יש אוסרים. יש אוסרים ליתן מים על גבי מורסן בשבת. לשיטתם הם פוסקים להלכה כשיטת רבי שסובר שכבר נתינת המים יש בה איסור משום לש. ממילא מה יעזור שהוא אחר כך מערב שלא כדרכו שתי וערב במקל או בתרווד ומנער מכלי אל כלי. ויש עשרים ניתן מים על גבי מורסן בשבת, ולא אמרו שמוליך בו שתי וערב, ואלה כשהיו המים נתונים עליו מבעוד יום. כאשר המים היו נתונים כבר מערב שבת, להמשיך ולערב בשבת עצמה, בשינוי מותר. אבל לשפוך את המים לתוך המורסן בשבת זה אסור, כי בשפיכת המים לבדה כבר יש איסור משום לש, ובזה הוא לא עושה שום שינוי. נקרא דבר המשתבור בסעיף קטן זין, זה הולך על שיטת המקילים, שאומרים שמותר לערב מורסן בשבת בשינוי. אומר המשתבור, ואם מותר ליתן מים לתוך הקמח באופן זה, דהיינו לתת מים ואחר כך לערב בשינוי, בשינוי של שתי וערב, עין בתז שכתב שזה תלוי בשיטת הפוסקים, דלערם במסור ולשערי פוסקים מותר. וכל זה לדעה כמי זה, אבל לדעת יש אומרים שמובא בסוף הסעיף דסביר אלו, ואפילו לתוך המורסן אסור ליתן מים, משום דנתינת המים זה גיבולו, כל שכן לתוך הקמח דו בכלל גיבול. גם לפי השיטות שמקילות, אומר התז, הם מקילות, נחלקו הפוסקים, האם השיטה, מביא התז, שגם לפי השיטה שמקילה, זה הכל לגבי מורסן, אבל לגבי קמח יש מחלוקת נוספת. האם מותר לערב קמח בשינוי? אבל לפי השיטה שאוסרת וסוברת שכבר נתינת המים אסורה, אז ודאי שבקמח אין יותר של גיבול בשינוי, כיוון שנתינת המים עצמה אסורה. אז צריך שני שינויים, גם מקל וגם את המקל עצמו לא לסובב, אלא להוליך שתי וערב. אומר המשתבור בסעיף קטן ח', אבל אם ממרס או מסובב בהתרווד נראה כלש, בהתרווד מותר רק אם הוא מוליך אותו שתי וערב. אפילו קור, והוא ששיעור זה צריך לו לחלק לפניהם באותו יום השבת, דילבוך יעשו לתרוח טרחה דלא יצריכה. דהיינו, גם אם מותר טרחה גדולה מצד אילכו יסלש, אבל שלא יטרח שלא לצורך. יש אוסרים, הוא דעת בעל התרומס וסייאטוי. סעיף קטן י' הולך על דברי האוסרים שסוברים כדעת רבי, שכבר נתינת המים אסורה משום לשת, לכן לא יועיל מה שהוא משנה אחר כך בגיבול. הוא דעת בעל התרומס וסייאטוי שפוסקים כרבי דסביר אלי דנתינת מים לחוד חייב משום גיבול בכמח ובמורסן ובאפר ובכל דבר. רק אין צריך שייתן עליו המים מבעוד יום. וגם כאשר הוא נותן את המים מבעוד יום, אפילו אוכל אסור לגבי למחר להדיה, אם לא בוא לאחת שתי וערב. ועין לאל סימן שין חף א', רוצה לא אמר, דשם נדבר דנוהגים להחמיר כדעת בעל התרומה, וכוסף החיונם דבשעת הדחק יש להתיר על ידי אינו יהודי, שאינו יהודי ייתן המים בשבת, ויגבל על ידי שינוי הנל. אז הנה, יש כאן אתר נוסף על ידי גוי, שהגוי ייתן את המים בשבת, אף על פי שיש עשרים, אבל במרוקים אמיר אל עקום אפשר להקל, שלפסוק כמו הדעה שמקילה בנתינת המים, ואחר כך לערב בשינוי. ואם המים היו רותחים אסור אפל על ידי אינו יהודי להרות מכלי ראשון משום מבשל, אלא יערי אינו יהודי מתחילה מים לכלי שני, ואחר כך ישפוך המים על המורסן. ודע, במורסן הנזכר בשולחנו הוא קליפת התבואה נשארת בנפק שמנפים את הקמח. ולעניין מוץ, הנושרת בית הדישן הוא נזכר בו בשולחנו. מורסן, אומר המשתבור הכוונה, לקליפת התבואה נשארת בנפק שמנפים את הקמח. ואילו ברולוך שבאנו דלעניין מוץ, בוודאי יש להיזהר שלא ליתן המים בעצמו בשבת, דלהרבה גדולי הראשונים חייב בזה משום לש. כל מה שמובא כאן, זה הכל לגבי המורסן, דהיינו לגבי הקליפה שהיא קלה יותר. אבל לגבי המוץ, בזה יותר שייך דישה, לכן בזה בוודאי יש להיזהר שלא ליתן המים בעצמו בשבת, לחוש לדעה שסובר שכבר נתינת המים יש בה איסור משום לש עלי בדרבי.